היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה.
והשבוע, פרק מיוחד בסימן בחירות האמצע שיערכו בארצות הברית בשבוע הבא, בשנתיים לניצחון של דונלד טראמפ בבחירות. אנחנו לא ננסה לנבא מי ינצח באיזה מרוץ, אלא נדבר על מה קרה בשנתיים האחרונות. לדמוקרטים, לרפובליקנים, לבוחרים האמריקאים, ולאן כל זה הולך. ומי שיעזור לנו לפענח את אמריקה אחרי שנתיים סוערות של דונלד טראמפ הוא אלי קוק.
שלום, אני אלי קוק, אני היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי ומרצה באוניברסיטת חיפה.
במקור מארצות הברית.
כן, עליתי לארץ בגיל 13, אחרי זה גרתי פה עד 27, דוקטורט בהרווארד וחזרתי.
אוקיי, אז בשבוע הקרוב יש את בחירות האמצע לקונגרס בארצות הברית, וגם שנתיים לניצחון של דונלד טראמפ בבחירות. אנחנו ננסה היום לקחת צעד אחורה ולדבר על הכל מפרספקטיבה רחבה יותר. אבל לפני זה, אולי כדאי להזכיר את מה שקרה בשבוע, רק בשבוע האחרון, היו פצצות בדואר לאובמה ולקלינטון ולעוד שורה של דמויות ציבוריות, פיגוע נוראי בבית כנסת בפיטסבורג, קונספירציות בפוקס ניוז על ג'ורג' סורוס שמממן שיירת פליטים ממקסיקו לארצות הברית, והנשיא טראמפ שאומר שבכלל היה צריך לשים שומר חמוש בבית הכנסת וכל זה לא היה קורה, ואנחנו מגיעים לשנתיים האלה ולערב בחירות האמצע כשארצות הברית בוערת.
כן, כן, חד משמעית, הרבה אמריקאים מרגישים שמי שזוכר זה מזכיר קצת את השנות ה-60, פעם אחרונה שבאמת היה כזה קרע עמוק פוליטי בחברה האמריקאית. אבל אני דווקא בכל מה שתיארת, אני רוצה דווקא למשל לספר משהו שלא הרבה אנשים יודעים עליו, שזה אותו בחור ששלח את כל הפצצות האלה בדואר, אז הוא כמו הרבה אמריקאים איבד את הבית שלו בשנים האחרונות, הבנק בעצם עיקל לו את הבית כי הוא לא הצליח לשלם את תשלומי המשכנתא, זה קשור כמובן להשלכות של המשבר של 2008, אפילו הבנק שעשה את זה הוא כנראה הבנק של סטיב מנוצ'ן, שנמנה לשר האוצר של ארצות הברית, וידוע שמנוצ'ן היה בין היותר אגרסיביים בעיקולים, והרבה פעמים השתמש בניירת קצת מפוקפקת בשביל לעשות את זה, והסיבה שאני רוצה להזכיר את זה עכשיו, זה בגלל שזה כל כך מעניין שאותו בחור, במקום לנתב את הכעס שלו על האי שוויון הכלכלי הגדול, על השחיתות שיש, על השליטה של ההון, הוא דווקא ניתב את זה למקומות שונים לחלוטין, אפשר להגיד לממסד הדמוקרטי ולדמויות שלהם, וזה אני חושב מסכם בצורה די טובה את העידן של טראמפ. היכולת שלו באמת המרשימה, לנתב חרדות וכעסים ותסכול שנובע מתהליכים מבניים, כלכליים, ארוכי טווח שקשורים מאוד לפערים מאוד גדולים בארצות הברית, אבל לנתב את זה למקומות של שנאת האחר, האנטישמיות, שנאת הזרים, הגירה, ואיכשהו גם לייצר מצב שזה בעיה של הון שלטון, אבל אני טראמפ שמיניתי את מנוצ'ן לשר אוצר, אני לא הון שלטון, מה פתאום, אני...
ואני טראמפ בעל הממון וחלק מהצולת ההון האמריקאית, אני לכאורה אחד כמוכם מהרסטבלט, ואני לא מי שיכול להוציא אתכם מהבית.
שזה באמת מדהים, ופה באמת זה נושא מעניין, כי זה באמת מראה לנו כמה שהתפיסה המעמדית של אמריקאים, אם יש להם כזו, היא באמת לא מושתתת עד כמה הכסף שיש לך בבנק. שזה לדעתי אולי בישראל זה יותר, יש איזושהי רתיעה מהעשירים. בארצות הברית בסופו של דבר, השנאה של האליטות הוא באמת יותר לאנשים שיש להם את הדיפלומה מהרווארד, או שהם מדברים בשפה מאוד גבוהה ומתנסים. כלומר, טראמפ, עצם הדיבור המאוד פשוט שלו, איך שהוא מתנהל, וגם העובדה, בוא נחזור ל-2016, אחד הטיעונים היותר חזקים של טראמפ, לדעתי, היה, אני כבר מיליונר. אותי אי אפשר לקנות, ואני חייב להגיד שיש בזה איזשהו מידה של אמת, כי באמת היום הדרך שבו הפוליטיקה האמריקאית מתנהלת, והכמות האדירה של ההון, שכסף שמממן את הדמויות האלה, יש בזה מין האמת, כלומר מישהו כמו פול ריין, שהוא מהמפלגה הרפובליקאית גם, הוא באמת פשוט בובה של ההון, כלומר הבן אדם עושה פשוט כל מה שהתורמים שלו, והקוק ברדרס וכל החבר'ה האלה רוצים, וטראמפ בהחלט במובנים מסוימים הלך נגד הזרם הזה, וזה כמובן שלא לגמרי, ואנחנו רואים שבסופו של דבר הקבינט שלו הוא קבינט ימני כלכלי מאוד, אבל עדיין היה לו את, לפחות את הפוזה האנטי-ממסדית ששכנע הרבה אמריקאים.
איך אמריקה השתנתה בשנתיים האלה? כי טראמפ הביא מערכת ערכים שונה לגמרי, הוא האשים, הוא פינה לבטן של האנשים, הוא האשים את החרדות הכי גדולות שלהם. מה קרה שם?
אני, קודם כל אני חושב שהנקודה שלך הכי חשובה, טראמפ נתן לאנשים את ההרגשה שהם יכולים להוציא את כל הדברים המכוערים מהבטן שהם הסתירו כל כך הרבה שנים. כלומר, הדברים האלה היו שם, הם ביאבובו מתחת לשטח, האנטישמיות האמריקאית לא באמת צצה ב-2016, השנאה למאגרים ולאחר הוא משהו שיש בו צד עמוק בחברה האמריקאית, אבל אין ספק שהוא בעצם נתן לזה איזשהו אישור. אפשר לדבר ככה, אפשר להתנהל ככה, הוא מעודד אותם, הוא נותן להם השראה. אם מסתכלים על שני הדמויות האלה, גם הבחור שעשה את הפיגוע בבית כנסת, וגם הבחור ששלח את החומרי נפץ, הפוסטים שלהם, הטוויטס שלהם, השפה היא שפה טראמפית, גלובליזם, פטריוטיזם, השנאה, סורוס, כמובן שהזכרנו, שהוא כמובן מה שנקרא דוג וויסל בארצות הברית, כלומר, ברור, אמריקאים ששומעים סורוס, ברור להם שהם בעצם מדברים על כל היהודים ששולטים בהכל. אז במובן הזה, טראמפ הוא הפך את הדברים האלה מהמיינסטרים, מהפרינג' למיינסטרים, וזה אין ספק אולי ההשפעה הכי גדולה, מבחינת התרבות הפוליטית האמריקאית.
אז לפני שנקפוץ לניתוח של מה קורה בפוליטיקה האמריקאית, אני חושב שצריך לשים משהו על השולחן. הזכרת, אתה מומחה שלמד בהרווארד.
בדיוק.
וטראמפ וחלק מבסיס הכוח שלו, בדיוק זה היציאה נגד האנשים שלמדו בהרווארד ובאו מהאליטות.
כן.
יש פה משהו אישי.
אז אני כמובן אנסה לראות את עצמי בתור מישהו שהוא קצת אחר מהאליטה, כי גם אני חייב להגיד, הייתי מאוד 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 ביקורתי כלפי האליטה האמריקאית, ההרווארדית, שנתקלתי בה בארצות הברית, שבאמת אפשר למנות את הסיבות לכישלון של הילרי ולחברה הזאת, באמת לציין שבסופו של דבר הם אחראים באותה מידה, אולי אפילו לפעמים יותר, למצב הכלכלי הבאמת בעייתי שיש היום בארצות הברית. כלומר, זה לא היה הרפובליקאים שעשו את נפטה שהביא לפערים מאוד גדולים, ההסכם סחר עם, זה לא היה רפובליקאים שביטלו בשנות ה-90 את חוק גלאס סטיגל, שזה היה חצי רגולציה מאוד חזקה לבנקים, הוא בעצם מה שמאפשר למשבר של 2008 להתרחש. אז במובן הזה, אני חושב שאין ספק שטראמפ זיהה משהו נכון, שהממסד האמריקאי, ההרווארדי נקרא לו, שהוא איכשהו נקרא לו המרכז הליברל והמרכז השמרני, הוא מאוד לא פופולרי בארצות הברית ובצדק. וזה קשור להמון המון דברים, אבל בסופו של דבר אפשר לסכם את זה במילה אחת, ושהם לרוב פעלו עבור העשירים ולא עבור ה-99%, כמו שאנחנו מכירים את זה בארצות הברית.
הסיסמה We are the 99%, אנחנו ה-99%, הציתה את מרכזי הערים האמריקאיות ב-2011, והובילה את המחאה החברתית של צעירי אמריקה ותנועת Occupy Wall Street. שבע שנים מאוחר יותר, המסרים האלה חלחלו לתוך המיינסטרים, לפחות במפלגה הדמוקרטית.
כן, חד משמעית, אנחנו רואים בעצם ש... אני רואה להגיד, לא כל הדמוקרטים עדיין הפנימו את זה, כלומר, עדיין יש לנו הרבה את הצ'אק שומרס והילרי קלינטונס, ואפילו אני אזכיר את קמלה הריס, שאולי תהיה מתמודדת לסנאטורית מקליפורניה, מאוד מוכשרת, אבל עדיין קצת עם רגל אחת עדיין במרכז הממסדי הזה, אבל אין ספק, אנחנו רואים, כמו שראינו גם בימין, מהלך יותר לכתבות, אז גם פה ללא ספק דמויות כמו ברני סנדרס, אליזבט וורן, הם דמויות שלא היו פופולריים בארצות הברית בשנות ה-80 וה-90, והם חוזרים בגדול, והכוח שיש להם, אז הוא שני הכוח הפוליטי שלהם, שהוא גם גדול, כלומר תסתכלו על הסקרים, ברני, אליזבט סנדרס, הם הפוליטיקאים הכי פופולריים בארצות הברית בכלל, לא רק בקרב בדמוקרטים, אבל גם הכוח שלהם לשנות את השיח. בסופו של דבר, אפילו הדמוקרטים הכי מרכז היום נאלצים הרבה פעמים נגד כנראה התמיכה של התורמים שלהם, נאלצים לקבל את הנרטיב של ה-Medicare for All, שכמובן אובמה היה לו הזדמנות לעשות את זה והוא לא עשה את זה.
רגע, מה זה Medicare for All?
אז Medicare for All זה בעצם ביטוח בריאות ממלכתי, שנקרא בצורה מאוד מתוחכמת, כי Medicare זה בעצם מי שמעל גיל 65, הודות ללינדן ג'ונסון, שבאמת היה נשיא לא רע בכלל בשנות ה-60, אז מי שמעל גיל 65, אגב, יש גם Medicaid, אז מישהו גם מאוד עני, אז בעצם אנשים האלה יש להם ביטוח בריאות ממלכתי, אבל הוא לא אוניברסלי. אז Medicare for All זה בעצם לקחת את הפרויקט, התוכנית הזאת שהיא מאוד מאוד פופולרית בארצות הברית. ואגב, אז כנראה הסיבה שאובמקר גם לא נפל, כי אחד הדברים שאובמקר עשה, זה הרחיב את המדיקר. בסופו של דבר, אנחנו רואים שזה בדיוק הדרך שבו אנחנו רואים שברני סנדרס ואליזבת וורן והמחנה הזה, הוא מאוד מתוחכם, כי הוא לוקח תוכנית שכבר קיימת. הוא לא אומר, מובן הזה, השיח הוא לא כזה רדיקלי. כלומר, אנחנו פשוט נרחיב אותו לכולם, שפה המסר הוא גם מסר אוניברסלי, וזה נורא חשוב. בסופו של דבר, הממסד הפוליטי בארצות הברית הרבה פעמים אימץ לעצמו טון לא אוניברסלי, וזה מאוד פגע בפופולריות שלו, בעיקר בקרב לבנים. הם הפכו את הנרטיב לנרטיב שהבעיות הן רק בעיות של גזענות, הבעיות הן, וכמובן יש בעיות קשות מאוד של גזענות, אבל שגבר לבן עני, שאיבד את העבודה שלו למקסיקו, שומע שהבעיות הכי גדולות בארצות הברית רק בעיות של גזענות, האם זה מפתיע אותנו שבסופו של דבר הוא נמשך לטראמפ? אז האוניברסליות הזאת היא בעצם הרעיון היא לאחד, הרעיון היא ליצור איזשהו קונצנסוס פוליטי שנוגע בעצם לכולם, חוץ מכמובן קבוצה אחת, וזה ה-1%. בעצם גם הביטוי 99% הוא ביטוי כמעט אוניברסלי. כלומר, הרעיון של ברני סנדרס ושל אליזבת וורן ושל השמאל האמריקאי הוא בעצם לאחד כמעט את כולם, שבעצם יש רק קבוצה אחת שהיא לא תהיה חלק מהמחנה הזה, וזה אליטת ההון.
אז בגלל זה מדברים על רפואה ציבורית לכולם, על הבטחת עבודה לכולם, כלומר, כולם זה המילה שאנחנו צריכים להתמקד בשם?
אין ספק, שחלק גדול מאוד מזה זה הכולם הזה, ואנחנו גם רואים, בניגוד למה שחשבו פעם, שגם השחורים מאוד נמשכים לכולם הזה, הרי בסופו של דבר, אם אתה אומר, אני רוצה לעלות כי עוד את השכר מינימום ל-$15, שזה גם... זה אולי אחת הדוגמאות הכי לכוח האדיר של ברני היה לשנים האחרונות. ראינו את אמזון עכשיו מאמצים את ה-$15 לבן אדם. אף אחד לא דיבר על זה לפני 20 שנה, על זה שצריך לעלות את השכר מינימום, להכפיל בעצם. השכר מינימום הפדרלי בארצות הברית הוא היום ונורא, שזה אומר שגם במדינות הדרום שאין להם מדינות שמאלניות, אז גם הוא בערך עומד על $7.50. אז שכר מינימום מצד אחד זה אוניברסלי, אבל מצד שני אנחנו רואים המון 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 תמיכה של שחורים, של נשים עניות, של היספנים, כלומר, אנשים שכביכול אולי ציפו מהם למשך דווקא לנרטיב שהוא יותר מדבר עליהם, לא, אנחנו רואים שדווקא הם הכי תומכים היום במדיניות האוניברסלית הזו. אז במובן הזה חשוב לציין שהבעיה עם שכל מה שחשבנו על מה פופולרי ומה לא משתנה בארצות הברית, וזה הדברים האלה, הדברים האוניברסליים האלה, שתופסים מאוד מאוד מאוד.
אז יש לנו עכשיו שני מחנות שנושאים כינויים שהם כמו כללות, הסוציאליסטים מול הקפיטליסטים?
אז זהו, אז כולם אוהבים להגיד, וזה נכון, שהמילה סוציאליזם היום בארצות הברית הוא מאוד פופולרי, יש כל זמן, כל יום יש סקר על איך שאנשים עד גיל 35 יותר אוהבים סוציאליזם מאשר קפיטליזם, וחלק מזה זה באמת נובע מביקורת מאוד חריפה והרגשה של אכזבה קשה מהנרטיב הניאו-ליברלי שהיה למשך 40-50 שנה בארצות הברית, בעידן של רייגן, בעידן של קלינטון, שהבטיחו, אם רק יהיה צמיחה, אם רק יהיה הפרטה, בסופו של דבר זה יחלחל למטה, זה יגיע לכולם. היום אנחנו בעידן שאמריקאים מבינים במיוחד, אגב, אחרי המשבר של 2008, שהפגיעה מהמשבר זה היה מאוד לא שוויוני, כלומר, העשירים נפגעו הרבה פחות ממעמד הבינוני ומעמד הנמוך, אז אנחנו בהחלט רואים שאנשים לא קונים את הנרטיב הזה. כן, אבל אני רוצה להגיד שהרבה מהפעמים שהמילה סוציאליזם נזרקת לאוויר, צריך, רוב השמאל האמריקאי היום, אני לא יודע אם הייתי, אני בתור היסטוריון, לא יודע אם הייתי מגדיר אותו סוציאליסטי. אגב, פה יש אירוניה מסוימת, מי שבעצם הפך את הסוציאליזם למילה, לא חסרת משמעות, אבל מילה שהיא הרבה יותר מרכז מאשר שמאל, זה כמובן הימנים שהשימו את כל מהלך שהוא אפילו קצת לא מילטון פרידמני מספיק כסוציאליזם. אובמה היה סוציאליסט, אובמה לא היה סוציאליסט. אבל אין ספק שאנחנו רואים היום שהמדיניות ה... אפשר להגיד של מדינות, אני הייתי קורא לנגיד מישהו כמו ברני סנדרס, הוא יותר New Deal Liberal. אנחנו מסתכלים מה בעצם ברני סנדרס רוצה. אני לא חושב שברני סנדרס מדבר הרבה על הלמות. אני אפילו לא חושב באופן מפתיע, ברני סנדרס מדבר המון על איגודי עובדים. הוא מדבר על איגודי עובדים, הוא תומך באיגודי עובדים. אבל ספוש כבר, זה לא הלחם והחמאה שלו. הלחם והחמאה שלו זה דברים שאם אנחנו מסתכלים בזיכרון הקולקטיבי אמריקאי, הם מכירים את זה מהניודיל, אפילו דברים כמו לימודים חינם, אנשים אולי לא יודעים, אבל בארצות הברית, אחרי מלחמת העולם השנייה, GI Bill, בעצם אפשר כמעט לכל אמריקאי, גבר לבן לפחות, ללכת חינם ללימודים, אותו דבר בהקשר לדברים כמו פירוק הבנקים, לפרק את הבנקים זה לא ידעתי מדיניות סוציאליסטית, מדיניות סוציאליסטית זה להלאים את הבנקים.
וכשמסתכלים על ההתמקדות הזאת של הדמוקרטים בתוכניות שהן תוכניות רווחה בסופו של דבר למיניהן, כמו שכר מינימום גבוה יותר, או רפואה ציבורית לכולם, או חינוך לכולם, תוכניות מדינת הרווחה, ומצליחות, וזה בשעה שהאבטלה לכאורה בשפל היסטורי, ה-GDP, התוצר המקומי שם, צומח מאוד מאוד יפה.
מאוד יפה.
יש נתק בין המצב הכלכלי, שהוא טוב לכאורה, לבין מה שאנשים רוצים לשמוע ומה הם מרגישים לגבי החיים הכלכליים שלהם.
כן, אז זה מתחבר בעצם לספר שכתבתי על ההיסטוריה של מדדים. באמת, בשנים האחרונות, אמריקאים, ובצדק, מתחילים להבין שאותם מדדים טבעי, ככה קלאסיים מסורתיים, שכביכול אומרים מה המצב של הכלכלה, the economy, כבר לא קונים אותם כמו שפעם. אין ספק שההבטלה הנמוכה בארצות הברית היא נמוכה כבר המון שנים, אבל המשכורות לא עולות, והעבודות שכן יש, זה עבודות של מה שנקרא בארצות working poor, הרבה פעמים בלי ביטחון תעסוקתי, עבודת קבלן, עבודה שכלומר צריך לעבוד משמרת בדנקן דונלדס, ואז לרוץ למקדונלדס, ואז וכולי רק לסגור את החודש, כלומר במובן הזה אין ספק שאמריקאים לא מתרשמים יותר מזה שההבטלה נמוכה, ופה אגב אני רק אגיד משפט על התורה הכלכלית, כביכול התורה הכלכלית המיינסטרימית, אמרה לנו שההבטלה הנמוכה תביא בסופו של דבר למשכורות יותר גבוהות, כי זה ייצור תחרות אצל העובדים וכולי, זה גם לא קרה, כלומר יש גם איזה משהו ויש כלכלנים מאוד מעניינים היום שמנסים להבין למה זה, הם חושבים שהרבה מזה קשור לריכוזיות שיש בארצות הברית, אבל בכל מקרה גם זה וכמובן הצמיחה, זה כמובן קשור לאי שוויון, אם אנחנו מסתכלים על מי בעצם, לאן עבר פירות הצמיחה משנות ה-70 עד היום, הרוב הלך לא רק לעשירון העליון, עזבו את העשירון העליון, עזבו אפילו את המאיון העליון, אנחנו מדברים פה לאלפיון העליון, ואני חושב שגם זה משהו שאולי לא במובן מדעי, לא כל האמריקאים ראו את הגרפים של תומאס פיקטי, אבל משהו באינטואיציה האמריקאית כבר מזמן הביא אותם להבין שזה שהם אומרים שהכלכלה טובה, זה לא אומר שהחיים שלי טובים. אגב, רואים את זה בבורסה, טראמפ כל הזמן מתרברב על העלייה בבורסה מאז שהוא נבחר לנשיא, 80% מהבורסה נמצאת בידיים של העשירון העליון האמריקאי, 40% במאיון העליון, אז גם זה לא מדד שמשקף באמת את המצב של האמריקאי הממוצע, ובסופו של דבר אנחנו רואים בבחירות, אם כבר נעבור לבחירות אמצע, אנחנו בהחלט רואים שהקלף המנצח של של הדמוקרטים הוא הקלף של המדיניות הכלכלית, שזה קצת מפתיע. עקרונית היינו מצפים לראות בשנה כזו שכביכול הכלכלה מצליחה, שזה יהיה הרפובליקאים שמתרברבים על המדיניות הכלכלית שלהם, וזה הדמוקרטים שבעצם ינסו לדבר על דברים אחרים. אבל לא, זה הדמוקרטים שדברים על זה שיקחו לך את הביטוח בריאות וכולי. זה אמריקאים שמדברים הרבה פעמים על להעלות את שכר המינימום, שזה גם נושא מאוד פופולרי בארצות הברית. וזה דווקא הרפובליקאים שמנסים להסתיר את כל הדברים שהם עשו בשנתיים האחרות או ניסו לעשות. לא, אנחנו לא באמת הולכים לבטל את אובמה קר ואת ה-pre-existing conditions, שזה בעצם חלק מאוד חשוב מהמדינות של אובמה, שאפשר לאנשים שהיה להם איזושהי בעיה רפואית כן לקבל ביטוח בריאות. לא, אנחנו לא הולכים לעשות זה. וה-tax cut, הקיצוץ מיסוי הזה שראינו לתאגידים הגדולים האמריקאים, הרפובליקאים כמעט לא מזכירים את זה, הם יודעים שזה בעצם לא פופולרי, הם יודעים בעצם שזה היה בעיקר קיצוץ לאלפיון העליון, אגב אנחנו כבר יודעים אמפירית גם, יש מדדים מאוד מעניינים שמראים שבעצם מה שקרה זה שהתאגידים האלה לקחו את הכסף הזה במקום להשקיע אותו בכלכלה ולייצר תעסוקה ולייצר עובדות יותר טובות, הם עשו מה שקרה stock buyback, הם פשוט קנו חזרה את המניות שלהם כדי לנפח בצורה מלכותית את השווי של המניות שלהם, אז פה זה מעניין, פה זה מראה בעצם את הניתוק הזה בין מה שנגיד אתה רואה בבלומברג, שאומר לך שהכל ירוק והמדדים טובים, לעומת המציאות האמריקאית on the ground, שאמריקאים לא מרגישים שהכלכלה עובדת.
וזה אומר בעצם שהרפובליקנים מתנתקים מהמסרים הכלכליים שהכי מאפיינים אותם.
חוץ מכמובן מאפיין אחד, שזה גם המאפיין שהביא את טראמפ לשלטון. בסופו של דבר, צריך לזכור, לפני שטראמפ ניצח את הילרי, הוא ניצח את הממסד הרפובליקאי. הממסד הרפובליקאי מאז ומתמיד היה הממסד שהריץ את השווקים החופשיים, את הגלובליזציה. טראמפ לא נהיה נשיא לולי המהלך הדי גיוני, ואני הייתי אומר חצי ציני, לא לגמרי ציני, אבל חצי ציני, של בעצם לאמץ את הנרטיבים הרבה פעמים של הסלול, של האנטי-גלובליזציה, אנחנו נביא את המשרות התעשייה האלה חזרה, אנחנו נטיל מכסי מגן, אנחנו נביא למצב שבו אתם לא מתחרים עם העובד הסיני וכולי. זה חלק כן מאוד משמעותי מהנרטיב של טראמפ, וזה כן אולי עדיין משהו שעובד בעיקר באותם אזורי חלודה. המכסי מגן של טראמפ, לא ברור עדיין מה ההשלכות של זה על הכלכלה האמריקאית. יש כאלה שמצביעים על זה שיש יותר עבודות בטיוס. יש אחרים שמראים אבל שדווקא בפלדה זה עבד, אבל אם אתה נגיד בפורד, בדטרויט, אז דווקא בגלל שהם צריכים עכשיו לייבא ביותר יקר את המוצרים שלהם, אז דווקא שם הם חותכים בעבודות. מה שבטוח שהחקלאים האמריקאים מאוד לא אוהבים את הדברים האלה. אז בקיצור, זה אבל עדיין לא ברור, אבל אין ספק שחוץ מזה, וגם זה אני מרגיש שטראמפ לא יותר מדי מבליט, הדגש של הרפובליקאים הוא חד משמעית, וזה חוזר למה שדיברנו בהתחלה, לנתב את השיחה משיח מעמדי, משיח כלכלי, משיח שמדבר על הון שלטון, על אי שוויון, לשיח שמדבר על מי שבאמת מסוכן פה, זה היהודים ששולטים בהכל, ומאגרים שולחים לקחת לכם את העבודות או לרצוח אתכם. כלומר, זה לדבר על אותו כנופיות M13 ששומעים עליהם באונדורס, על הקרוון הזה שדוהר עכשיו לכיוון הגבול מאזורים של אונדורס. כלומר, זה הלחם והחמאה כנראה של הרפובליקאים. ולצערי נראה שזה גם די עובד. צריך להזכיר שנראה שבשבועות האחרונים הסקרים יותר נוטים לכיוון הרפובליקאי במובן הזה. אז פה אנחנו באמת נחכה ונראה מה יהיה במידטרמס. ייתכן שעכשיו יהיה איזשהו backlash, איזה בומרנג בגלל הפיגועים האלה, אבל אין ספק שנראה שנרטיב ההפחדה, נרטיב הגזענות, היא עובדת.
אי אפשר לדבר על מיסים ובריאות, אז מדברים על,
בדיוק,
על זרים.
בדיוק.
ובשנתיים האלה למדת משהו על המפלגה הרפובליקאית, כלומר, היה איזו התיישרות, אנחנו רואים אנשים ככה ממש נשבעים אמונים לטראמפ.
כן.
אתה רואה, הוא שינה משהו במפלגה, שהוא more of the same, רק עם איזשהו כסות אחרת?
זו שאלה ממש טובה. אין ספק שהטקס קאט שטראמפ עשה, זה רפובליקאים פאר אקסלנס. פה אנחנו רואים שהפופוליזם הכלכלי של בנון ושל טראמפ זה שקר מוחלט. הוא הביא את שר מנוצ'ן להיות שר אוצר. שרת החינוך היא מיליארדרית שהתפקיד שלה זה להפריט את החינוך. מישהו הביא כשר עבודה, זה מישהו שעבד בתעשיית הפסט פוד, שכל המטרה שלו היה לחסל את הכוח של העובדים. אז אין ספק שאפשר להגיד שחלק שטראמפ בעצם מתיישר בהרבה מובנים עם הצד עם הימין האמריקאי, רק בדבר אחד שזה עדיין מאוד מעניין לראות, זה שוב אני חוזר לנקודה הזאת של הגלובליזציה, של הסחר העולמי, של המכסי המגן. הקוק ברדרס לא מרוצים. הקוק ברדרס, אותם אחים מיליארדרים שמממנים המון המון מהמועמדים הרפובליקאים, מאוד לא מרוצים ממכסי המגן האלה, ובסופו של דבר ייתכן שאנחנו נראה בשנים הקרובות איזשהו קרב ראש בראש בין ההון הגלובלי הרפובליקאי לבין נקרא לו הלאומיות, או לא יודע מה, הפופוליזם הכלכלי של טראמפ והחברה האלה. הרגשת הבטן שלי היא שבשביל טראמפ, כל הקטע של המכסי מגן זה הרבה פחות עניין של גלובליזציה, למרות שצריך לתת לו קרדיט בכמה דברים, הוא תיקן את נפטה בצורה חיובית, כלומר יש דברים שטראמפ עושה בהקשר הזה שהם חיוביים, אבל בסופו של דבר אני רואה את זה יותר כאיזשהו דרך שבו הוא יכול להיות בריון מול העולם. הנה, זה גם, מכסי מגן זה משהו שיחסית יכול לעשות בלי להעביר חוקים, אז הוא יכול ככה, אופ, הנה אני מעלה עוד 500 מיליארד מכסי מגן מול הסינים, זה גורם לי לראות חזק מול הסינים וכולי. אבל אין ספק שאם יש מאבק מעניין שיהיה בשנים הקרובות בקרב המפלגה הרפובליקאית, זה יהיה בין האחים קוק לבין האנשים של טראמפ. כי זה, כי חוץ מבעצם בהקשר הזה, אני חושב שטראמפ התיישר לחלוטין מול כל שאר המדיניות הכלכלית שלו היא ימנית מאוד.
כעבור שנתיים המפלגה אימצה אותו, כי היו הרבה פלגים בתוך המפלגה הרפובליקנית שלא רצו אותו, וחשבו שהוא לא מייצג אותם.
כן, חד משמעית, אבל שוב, זה גם בגלל שטראמפ הוא הפסיק להיות איום, כלומר, הוא בעד דרגוליזציה מטורפת, הוא נותן לתעשיות הנפט לעשות מה שבא להם, הנה בדיוק עכשיו, הוא לוקח עוד שטחים ציבוריים ומעביר אותם לחברות, אז במובן הזה אין להם סיבה לא להתיישר. שוב, הרפובליקנים זה בעיקר בבעלותם של ההון. אגב, אני חייב להגיד שגם בקרב אותה וול סטריט דמוקרטית, מצביעת הילרי קלינטון, גם הם, אני חושב, פוחדים בסופו של דבר, הרבה יותר מברני סנדרס מאשר הם פוחדים מדונלד טראמפ. כאילו, גם הם, אפשר היה לראות בימים אחרי הבחירות, כולם אמרו, הבורסה תקרוס, הבורסה לא קרסה, ברור שהבורסה לא קרסה, כי דונלד טראמפ בסופו של דבר הוא גם חלק מהאליטה הזאת, הוא גם בעל הון, ולא באמת היה איזשהו סכנה לקפיטליזם האמריקאי וכולי. אז במובן הזה, זה לא צריך להפתיע אותנו שהרפובליקנים בסופו של דבר יישאר קו, כי גם טראמפ באיזשהו מקום יישאר קו, וחוץ מאותה מכסי מגן סחר בינלאומי, הוא לא באמת מהווה איזשהו איום אמיתי על ההסדר הכלכלי, ואפילו ההפך, הוא מחזק אותה מאוד וכולי.
שנתיים אחרי הניצחון של טראמפ בבחירות 2016, והוויכוח על הסיבות לניצחון עדיין נמשך. יש אנשים שמדברים על גזענות של הבוחרים הלבנים, אחרים מדברים על מצוקה כלכלית ועל גלובליזציה, ויש כאלה שאומרים שכל הסיבות נכונות. ולתוך כל הערבוביה הזאת, קוק מוסיף עוד משהו ששיחק לטובתו של טראמפ. הוא איש עסקים מיליארדר.
הנטייה שלנו הוא לחשוב בתור ישראלים אולי שהאליטה היא האליטה הכלכלית, טייקונים, לדבר בשפה של טייקונים. אמריקאים לא מדברים בשפה של טייקונים. טראמפ הוא מיליארדר, זה נכון, אבל האמריקאים הרבה יותר, כשמדברים על הממסד, הם הרבה יותר מדברים על דברים מאוד מאוד ספציפיים, על הבנקאים, על האנשים שיושבים בתוך הממשל האמריקאי. זה בעצם הקבוצה של אנשים שהם מבקרים, ובעצם עצם העובדה שטראמפ הוא מיליארדר לא כל כך הפריע להם, ואפילו ההפך, הוא יכל ליצור נרטיב שבו הוא אומר שאני בעצם יכול לנהל את הכלכלה בצורה הטובה ביותר, ופה זה באמת חוזר אפשר להגיד לסיכום של הספר שלי, שאמרתי שהסיבה שאנחנו משתמשים במדדים כמו GDP, זה בגלל שאנחנו נוטים לדמיין את כל החברה שלנו כהשקעה כלכלית אחת גדולה. ולכן, אם אנחנו מודדים את כל החברה כהשקעה כלכלית אחת גדולה, אז הדרך למדוד את התפוקה שלה זה בפריון או בצועה, שזה בעצם ה-GDP, התוצר הלאומי הגולמי. אז ולכן, אם החלק הזה עדיין, הרעיון הזה עדיין חזק אצל כולנו, שהכלכלה והחברה היא בעצם השקעת הון אחת גדולה, אז מי טוב יותר לנהל את ההשקעת הון הזאת מאשר מישהו שעשה הרבה כסף? ופה אין ספק שיש עדיין משהו עמוק ב-DNA אמריקאי שעושה איזשהו חיבור בין איך שקראתי את זה בספר, בין ה-self-worth של מישהו, בין הערך העצמי, לבין ה-net-worth של מישהו, לבין הערך הכלכלי שלו, ואמריקאים בדרך כלל יש להם, שוב, לא כולם, אני מדבר בעיקר על מעמד הביניים, המרכז, ובוא נגיד עד הימין, שעדיין מדמיין את השוק כאיזה מקום מאוד דמוקרטי, מאוד שוויוני, וזה אומר שאם אתה הרווחת כסף, זה אומר שעשית משהו טוב, תרמת לחברה, שיפרת את האנושות, ולכן המשכורת שלך היא בעצם מידע על הערך שלך כבן אדם. אם אתה עשיר, הצלחת, תרמת, אם אתה עני, אז זה בגלל שפישלת, התעצלת, נכשלת וכו'. כאמור, אני כן רוצה להגיד שהרבה יותר אמריקאים היום מסתכלים על השירים בצורה יותר צינית, אבל עדיין, ללא ספק, יש משהו באמריקאים שרואים בן אדם עשיר ומריצים אותו.
ואם אם הניו יורק טיימס מפרסם כתבת תחקיר שמראה הוא לא עשה את הכסף לבדו, הוא קיבל את רוב הכסף שלו, וגם כנראה גם את המתנה שהוא קיבל, הוא לא ניהל בצורה הכי טובה, והוא השתמש הרבה בפשיטות רגל, בכל מיני דברים לא לגמרי מוסריים, כדי לשרוד כלכלית. זה לא משנה את הנרטיב שלהם?
אז זה מאוד, אז כאמור, התחקיר הבאמת מרשים הזה של הניו יורק טיימס בשבועות האחרונים, שגילה שהסיבה שזה היה כביכול כל כך רגיש, לחזור ל-2016, טראמפ, או תמיד, טראמפ מכר את עצמו כ-self-made man, שקיבל רק $1 מיליון מאבא שלו, שגם היה בעסקי הנדלן.
I built what I built myself, and I did it by working long hours, and working hard, and working smart. More importantly than anything else is by using my own brain. And there was a point where I was making so much, so fast, and it was so easy that I almost got bored. And it's true.
התחקיר הזה הראה שהוא קיבל משהו כמו סדר גודל של $400 מיליון מאבא שלו, אז הוא הצליח להעביר כמויות אדירות של כסף לבנים שלו, והיו אנשים, אני מניח, שהשקיעו שנים, אני חושב שנים, במחקר הזה שחשבו, זה יפוצץ את כל הדימוי של דונלד טראמפ, וזה לא קרה. ופה כן צריך להגיד שאני חושב שבסופו של דבר, יש כוחות אחרים שפועלים היום בחברה האמריקאית, שהם באמת, אלו הכוחות העיקריים שמביאים את ה... כדי להבין את הפופולריות של דונלד טראמפ. בסופו של דבר, התומכים שלו הנלהבים, שצריך לזכור, הם מיעוט, טראמפ הוא לא נשיא פופולרי, אחוזי התמיכה שלו, בסיס שלהם, הם מגיעים בערך ל-40%, אבל עדיין ה-40% האלה, בסופו של דבר, לא כל כך מעניין אותם מאיפה מגיע הכסף שלו, בעיקר הם נמשכים היום לנרטיבים שלו, שכמו שדיברנו, הגזעניים ונגד ההגירה וכולי.
תשמע, אתה אומר שזה מיעוט, ולא צריך להסיק מזה על כל האמריקאים, 40% זה 40% מהבוחרים, זה המון.
לא, לא, ברור, לא, אין ספק, וככה אתה גם נהיה נשיא ארצות הברית, אבל מה שהתכוונתי שאמרתי מיעוט, זה שצריך לזכור שהילרי קלינטון קיבלה יותר קולות מדונלד טראמפ, וצריך לזכור שלא היה סיכוי לרפובליקאים לשמור את הסנאט, כמו שהם כנראה הולכים לשמור, לולי העובדה שבמקרה, וזה לגמרי במקרה יצא, שדווקא המדינות שאין בהם הרבה אנשים, כמו נורת דקוטה ואיידהו וכל אלה, הם מדינות רפובליקניות, ורק בגלל זה יש להם רוב. לזה התכוונתי, כלומר, במובן literally של המילה, טראמפ, רוב האמריקאים, כלומר יותר מאמריקאים, לא אוהבים את טראמפ מאשר אוהבים את טראמפ. אחוזי תמיכה של 40%, 38%, 40% מבחינה היסטורית לנשיא, זה מאוד 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 נמוך. אובמה תמיד היה יותר פופולרי מזה, קלינטון היה יותר פופולרי מזה. אנחנו מדברים פה על מספרים שדומים לבוש אחרי מלחמת עיראק, אז במובן הזה בהחלט, אבל טראמפ, בוא נגיד ככה, אפשר להגיד, לעולם לא נטש את הבייס שלו, כי היו חלק שחשבו שיהיו רגעים שטראמפ יטוש את הבייס שלו, אחרי שיירצבל הוא יבקר את הניאונאצים, הוא לא עשה את זה, כלומר, זה גם הסוד כוחו, אבל ייתכן, ובזה אפשר אולי לסכם את מה שקורה היום בארצות הברית, ייתכן שזה גם יהיה מפלתו, כי אם בסופו של דבר יש השפעה לאירועים של השבוע, על הבחירות שבוע הבא, זה בעצם יהיה ההתעקשות של טראמפ, לעולם לא לבקר את הבייס שלו, לעולם לא ניטוש את הבייס שלו, ולכן הוא צריך בעצם גם להיחשף לצדדים המאוד מכוערים שיש שם.
אחת הסיבות שמעניין להסתכל על מה שקורה בארצות הברית, חוץ מזה שזה מדינה מעניינת, זה שיש הרבה מהרעיונות שיש אצלנו, מגיעים מארצות הברית באיזשהו גלגול, כלומר אנחנו...
ודאי, נתניהו הוא מדיניות אמריקאית.
נראה שהיום יש איזשהו פער בין האידיאולוגיה הכלכלית של הימין בישראל, שהיא מאוד כזה להוריד מיסים ושוק חופשי, אבל גם השמאל בישראל הוא לא באזורים שאתה מדבר עליהם בארצות הברית. כלומר, נראה שיש איזשהו פער זמנים בין ההתפתחויות שרואים בארצות הברית לבין המציאות הפוליטית בישראל.
שאלה טובה. קודם כל, האתגרים בישראל הם שונים מהאתגרים בארצות הברית. במובן הזה, חלק ישראלים, בכל זאת, מדינת רווחה יותר מפותחת מארצות הברית. פה אנשים לא צריכים להילחם על מדיניות, על ביטוח הבריאות הממלכתי. אני חושב שמה שקרה בשנים האחרונות בישראל, אבל, וזה באמת משהו שלא קרה בארצות הברית, ואני אפילו מופתע שזה לא קרה, שפה כל המחאה החברתית, הכלכלית, היא בדרך כלל מופנית מנקודת מבט צרכנית. הבעיה היא יוקר המחיה. הבעיה היא המונופולים, הבעיה היא שאין תחרות, הבעיה היא שאנחנו צריכים להוזיל את המחירים. כלומר, והחלט, נרטיבים כאלה הם נרטיבים שהם לא בהכרח נרטיבים של שמאל. הרבה פעמים אפשר אפילו להגיד שזה נרטיבים של ביקורת כלכלית מימין, שמה שצריך לעשות זה להפריט, וצריך לעשות שוק חופשי, ולהוריד חסמים וכו'. זה מאוד מעניין, בארצות הברית אף אחד לא מדבר על זה שהבעיה היא יוקר המחיה. אף אחד לא מדבר על זה שצריך יותר תחרות. זה לא כל כך פופולר היום לדבר על זה בארצות הברית, ובמובן הזה באמת אני חושב שבישראל האתגר הוא שונה. האתגר בעצם בעיניי בישראל, בשביל השמאל פה, הוא לשכנע את הקהל הרחב של ישראלים שהם לא רק צרכנים, הם גם עובדים. יש להם תלוש שמקבלים כל חודש. ולכן הם צריכים לחשוב לא רק על מה שמחיר הקוטג', הם צריכים להסתכל על גם האם על מחיר העבודה שלהם, ועל כמות העובדים הקבלנים שיש במשק, וגם מה ההשלכות של הגלובליזציה ופתיחת השווקים פה, ומה תהליכי הפרטה עושים לחברה הישראלית, ודברים כאלה. אז בהחלט אני חושב שבמובן הזה, אני לא יודע אם ישראל נמצאת מאחור, כי אני לא חושב שזה עניין לינארי, אבל בהחלט המקום שישראל נמצאת פה הוא שונה. עם זאת, עדיין יש סממנים בחברה הישראלית, לחברה יותר שמאלנית. אני חושב, בסופו של דבר, bottom line, ישראלים הרבה יותר פתוחים לאיגודי עובדים מאשר אמריקאים. בארצות הברית, 7% מהאמריקאים בשוק הפרטי הם מאוגדים. אמריקאים לא יודעים מה זה איגוד עובדים. הם לא הכירו איגודי עובדים. אבא שלהם לא עבד באיגודי עובדים. לכן, ההון יכול לשכנע אותם שזה דבר רע, שזה נוראי, שזה מפחיד. אצל ישראל, אז שוב, זה השוואה מעניינת. אז בדברים מסוימים אין ספק. אני רק אגיד עוד דבר אחד בהקשר זה, ההוצאה הציבורית בישראל. כאילו, כמה שאמריקה היא מדינה ימנית, קיצונית, שזה מגיע לתקצוב, עדיין, אם אתה מסתכל על אי שוויון בישראל, לפני מיסוי ואחרי מיסוי, הפער הגדול הוא באמת קשור ל-tax and transfer, זה קיצוץ בקצבאות ובמיסוי, שבארצות הברית המצב יותר טוב, אני חייב להגיד. אפילו אחרי ה-tax cut, היכולת של המדינה האמריקאית להעביר כספים מעשירים ועניים, במובנים מסוימים הוא יותר טוב מפה, שזה באמת עצוב ומדהים כאחד.
אז אם לסכם, אתה, כמו שהזכרת, אתה מסתכל על הפוליטיקה האמריקאית, ובכלל מאיזה פרספקטיבה יותר ארוכה, עם, כן. אתה יודע, מחקר שעשית לאורך שנים, מה בכל זאת, איזה דבר חדש למדת מהשנתיים האלה, בפוליטיקה האמריקאית, מה התובנה החדשה שאיתה אתה מגיע מבחינתך לבחירות האמצע האלה, ולסיכום השנתיים כהונה?
כן, תשמע, האמת היא שהשאלה שאני תמיד שואל את עצמי, זה מה היה קורה אם זה היה ברני נגד טראמפ ב-2016. מבחינתי זו השאלה המעניינת. זה שטראמפ ניצח את הילרי קלינטון, סמל להון ולריכוזיות ולממסד הבאמת רקוב, שהיה, שגרם לפערים אדירים בחברה האמריקאית 30-40 שנה, בסופו של דבר אותי זה לא כזה מפתיע. אותי באמת מפתיע, נגיד אם אתה רוצה לדעת על מה אני מסתכל ביום שלישי הבא, אני מסתכל למשל על המרוץ למושל בפלורידה. בחור שחור, פרוגרסיבי, שמאלני, אפילו אפשר להגיד אולי קצת סוציאליסט, אנדרו גילם, מול הדמות הכי טראמפית שיש, הדמות שהוא יותר טראמפ מטראמפ. זה לדעתי יקבע מה יהיה העתיד של החברה האמריקאית. זה הולך להיות המאבק הבא. המרכז הזה הולך ונעלם, ואנחנו נשארים בשמאל פרוגרסיבי אמיתי, מול ימין, אני אגיד, ימני עם סממנים פשיסטים אמיתיים, ואין לי מושג איך זה ייגמר. אני יכול להגיד ששאלת אותי מה חשבתי ארצות הברית, אני הייתי בהחלט הופתעתי שטראמפ ניצח, חשבתי בסופו של דבר שהמכונת הממסדית של ההון ינצח והילרי תהיה נשיאה, וזה מבחינתי שאלת מיליון הדולר, מבחינת העתיד של ארצות הברית, ולא רק ארצות הברית, אנחנו רואים תהליכים מאוד דומים, אמנם לא בישראל, שפה עוד לא ממש קם אלטרנטיבה שמאלנית, אבל אולי זה יקום בשנים הקרובות, אבל בהחלט אנחנו רואים דברים דומים גם באנגליה ובמקומות אחרים.
אוקיי, תודה רבה, היה לנו מאוד מעניין.
תודה לכם.
תודה רבה.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם אלי קוק. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.